שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לתורה ד' בספר ליקוטי מוהר"ן. התורה הראשונה דיברה על מעלת התורה, השנייה על מעלת הברית, השלישית על מעלת הניגון, ועכשיו אנחנו עולים במעלות הפנימיות לעבר מעלת הדיבור. הדיבור, כן? הדיבור הוא המאפיין של האדם לעומת כל שאר הבריאה. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח ממללה, כלומר דעה מדברת. אומר רש"י, נפש חיה, שאדם הוא הנפש החיה שבכולן, שנתוסף בו דעה ודיבור. כלומר, לא סתם העברת אינפורמציה, אלא מסירת הדעת. אם כן, יש באדם מעלה מיוחדת מאוד, הוא מדבר. ניתן לומר, כמו שגם להבדיל, בכל זאת, אבל יש איזו שייכות שהקדוש ברוך הוא מדבר. ריבונו של עולם מדבר, גם האדם מדבר. יש המשכה של הדיבור האלוהי דרך הדיבור של האדם. וזה אחד הדברים המורים על כך שהאדם הוא לא סתם אובייקט, איזה דבר, איזה משהו, אלא האדם הוא אישיות, הוא מישהו. וזה אחד הדברים שהפילוסופיה כמעט ולא הצליחה לפגוע בו, הנבדלות של האדם מצד היותו מדבר. כמו כן גם, יש בזרמים החדשים של הפילוסופיה, יש מה שנקרא סטרוקטורליזם, איזה מין ניסיון כזה, לא כל כך מוצלח, להפוך גם את הדיבור לסוג של משהו. כלומר, לפי ההנחה של הפילוסופיה הסטרוקטורליסטית, אני לא מישהו שמדבר, אלא יש משהו שמדבר, ואני קורא לו אני. זה בניסיון, אבל קשה מאוד לקבל את זה, כי מי שמכיר את עומק הדיבור יודע שהדיבור הוא ביטוי של אישיות, ושהאישיות היא נבדלת מן הסתמיות, נבדלת מן הטבע. בסדר? אז כאן אנחנו נלמד בדבריו העמוקים של רבינו נחמן מברסלב, מהי מעלת הדיבור. איך אמר בלעם, איך אמרו זקני מדיין לזקני מואב, כשהם שאלו איך נלחמים עם עם ישראל. אמרו, כל כוחו של המנהיג שלהם, משה, אינו אלא בדיבור. כמו כן גם אין כוחה של אומה זו אלא בדיבור. לכן צריך להביא אליהם דברן. לשם כך הביאו את בלעם בן באור, שילחם בדיבור נגד האומה של הדיבור. כלומר, הבינו זקני מדיין מהו כוחו של עם ישראל, כוח פנימי מאוד שנוגע בראשית ההוויה האנושית, בנשמה של האדם. למה אתה כזה מבסוט, אבישי? מה עשיתי? אמרתי משהו מצחיק? טוב. אז איפה מצאנו את הדיבור? הדיבור זה מה שנקרא בתורה אנוכי. כן, יש אפילו בגמרא הבחנה הלכתית בין מצוות שלפני הדיבור למצוות שאחרי הדיבור. מה זה מצוות שלפני הדיבור? לפני מעמד הר סיני. כלומר, ההתגלות של הדיבור הייתה בעלת משמעות אפילו על תוכן המצוות. אנוכי השם אלוהיך. ברגע שהייתה ההתגלות הזאת, מאותה שעה נשתנה המבנה של העולם. המבנה של העולם הנפשי, של כל אחד ואחד, אבל גם של הקוסמוס, של ההוויה בכללה. עד מעמד הר סיני אנחנו בעולם שבו האלוה נסתר, מכאן ואילך האלוה גלוי. זה לא שהוא לא דיבר פה ושם עם יחידים, אבל זאת לא תופעה שמקיפה את כל היש. זאת לא תופעה קולקטיבית, קוסמית, אלא תופעה פרטית. אז הבה נלמד עכשיו את המשמעות של הדבר הזה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה פסוק בספר שמות. פסוק כמה? לא, פרק כף, פסוק ב'. כן, פרק כף, פסוק ב', איך ידעת שזה פרק כף? זה כתוב. איך לא ידעת שזה פסוק ב'? כי זה לא כתוב. בסדר. עכשיו, יש דבר עצום בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא יכול לומר, אנוכי השם אלוהיך שאוהב אותך. אנוכי השם אלוהיך שברא את העולם. במקום זה מזכירים לנו דברים רעים. אשר הוצאתיך ממצרים, מבית עבדים. למה לדבר על דברים שהיו? כן, זה רע. זה עושה לי רע על הנפש. דבר דומה לזה אנחנו רואים ביציאת מצרים. התורה ציפתה עלינו לאכול מצה, זכר, יציאת מצרים. מרור, זכר לשיעבוד. זה ממש לא נחמד. אם כבר אני חוגג את השחרור, אל תזכיר לי את המרור. היה אפשר, אני כלומר, אם אני, אם היו שואלים אותי איך לארגן את הזיכרון, הייתי אומר ככה, בליל בדיקת חמץ, תאכל מרור, כי עדיין היינו אז במצרים, בליל הפסח, תאכל מצה, כי אז יצאנו לעבדות לחירות, אבל מה זה התערובת הזאת של מר עם חירות? לא מסתדר. אלא מה הכוונה של כל האמירות האלה, אשר רוצה איתך אמירת מצרים, בית עבדים, או של המצה והמרור ביחד, מה זה בא לומר? שזה אותו אלוה שעשה גם את זה וגם את זה. כלומר, זה בא לגלות את האחדות האלוהית. זה בא למנוע עולם של שניות, של פירוט. גם רש"י אומר את זה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. אז מה זה גיבור מלחמה? זה אלוה לאומי. שמופיע כמו רמטכ"ל, רוצה לכבוש. כשרמטכ"ל רוצה לכבוש. ולעומת זה, זקן מלא רחמים, זה ראש ישיבה. הרב דוב ביגון, זקן, מלא רחמים. אז זה נשמע כאילו שתי תפיסות שונות של האלוהות. זה לאומי וזה, אפשר לקרוא לזה דתי. היה מקום לחשוב אם כן שיש פה ניגודים אלוהיים. לא רק בנפש האדם, אלא באלוהות עצמה. כביכול, שני אלים. אומר רש"י, לפי שנגלה עליהם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, אל תאמרו לפי שאני משתנה במראות, אלוהות הרבה יש. אני הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, זה אותה תוכנית, זה אותו עניין. איך אומרים בהגדה של פסח? מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז מה הם עשו בתור עובדי עבודה זרה? הם עשו הרבה שטויות, נכון? עבודה זרה מפתחת הרבה כוחות של הנפש. ועכשיו, קרבנו המקום, מי זה קרבנו? מי זה נו? אנחנו עם העבודה זרה, קרבנו עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר, כל הכוחות שהשתמשנו בהם, ביותנו עובדי עבודה זרה, אנחנו משתמשים בהם לעבודתו. מה שאין כן, אם מתחילה לא היו אבותינו עובדי עבודה זרה, אז לא היה מקום לקרב לעבודתו. כלומר, היינו עובדים את השם בשכל בלבד, בהתבוננות בלבד. היינו כאלה משעממים, שתקנים כאלה. אבל אדרבה, יש לנו כוחות חיים אדירים שמתקרבים לעבודתו. בסדר? עד כאן מובן. מתוך כך מובנת אמירה שאדם צריך לברך על הטובה וגם לברך על הרע. נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים טובים, מברכים, הטוב והמיטיב. עושה לנו דברים לא טובים, מברכים, דיין האמת, מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. כלומר, זה אותו אלוה שעושה גם את זה וגם את זה. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. פסוק בישעיהו. כן.
איזה כוחות חיים
עבודה
זרה
מביאה? תראה, למשל, עובדי עבודה זרה, יש להם מלא כוחות של דמיון, כוחות של רגש, כוחות הגוף. כל הדברים האלה הם חזקים מאוד אצלם. מלאי ריקודים אקסטטיים וכל מיני קשקושים בנפש. שעובדי השם, קשה להם להזדהות עם זה. עובדי השם, הם אומרים, השם אחד. השם אחד זה שכל בלבד. מובן? כן.
אבל לא היה מסורת לעם ישראל פעם שיש אלוה אחד מה... ואתם זה כל העניין עם יעקב ובניו על
אתה אומר שהייתה כבר מסורת לאבותינו שיש השם אחד. כן, אבל מי זה אותו השם אחד? אחד בין כל כובשי הארץ. כלומר, היו 12 שבטים, ולא היה ברור שכל השבטים שייכים לכיבוש הארץ. אבל אלוה שנותן תורה זה החידוש. אז אולי האלוה שנותן תורה הוא אלוהי משה, בעוד שהאלוה שנותן את הארץ הוא אלוהי ישראל. אז היה צריך שהאלוה נותן תורה יגלה שהוא בעצמו זה שנותן את הארץ. טוב, אז אחרי כל ההקדמות היפות והעמוקות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט, שהוא עוד יותר עמוק מן ההקדמות שלי. כשאדם יודע, אני קורא כאן בפסקה א' של תורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, איך אדם יודע את זה? שכל המאורעות הם לטובתו. כי הוא מאמין בשם. כן, אנוכי השם יוכל שרוצה להיות מצרים, זה בעצם מורה על כך. אז כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. נכון, בעולם הזה אני לא רואה שהכל לטובה. אולי אני מאמין. סיפרו לי שהכל לטובה. אני לא רואה את זה. אני רואה הרבה הרבה צרות בעולם. איך אפשר להגיד לאדם שיש לו צרות, זה טוב. איך תחפש את החברים שלך? אולי אתה רוצה להחליף איתי? כן? אתה אומר, הכל לטובה. בסדר, זה אמונה. הטוב האמיתי אומרים את זה על הטובה. על הרעה לא אומרים הטוב האמיתי. על הטובה, על הרעה אומרים דיין האמת, נכון? על הטובה אומרים הטוב האמיתי. זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים בעולם הזה לברך הטוב האמיתי ועל הרעה. נכון? לכן כשמישהו יודע, יודע בידיעה פנימית, ברורה, ודאית, שהרע הוא לטוב, אז זהו סימן שהוא בעולם הבא. הוא כבר מברך הטוב והאמיתי על הרע. כן? אז זה בחינה שהיא לא שייכת לעולם הזה. כן? גם אנשים צריכים להיזהר, למשל אומרים, זה טוב מה שקורה, זה לא נכון. אומרים, איך הביטוי של נחום יש גם זו? גם זו לטובה. הוא לא אמר גם זו טובה. אלא זה לטובה. מה זה לטובה? זה עתיד. אז מה זה הזו? זה הרע. כשאתה אומר זו, גם זו, כלומר גם הרע הזה, עתיד להיות לטובה. איפה רבי עקיבא אומר את זה? כל דעביד, אתה מתכוון בארמית. כל דעביד רחמנה, מה המשך? לטב עביד, לא אמר טב הוא. הוא לא אומר זה טוב, הוא אומר זה לא טוב. זה בדיוק כמו הביטוי של רבו נחום איש גם זו. לא אותו ביטוי, בול. אין שום הבדל. שניהם מדברים על עתיד. לטב עביד, גם זו לטובה. למד היא אות שמורה על עתיד. כידוע מהדקדוק. נכון? טוב, הלאה. אם כן, כשאדם יודע שכל מאורעותיו לבריאות הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שנאמר בתהילים, בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. מה זה בשם? כשמתגלה מידת הרחמים, שם הוויה, יתקבעבקה. ואלוהים, כשמתגלה מידת הדין, אלוהים. אז לפעמים יש רחמים, לפעמים יש דין. מה אומר המשורר בתהילים? בשם, כמו כשיש מידת הרחמים, אהלל דבר. באלוהים אהלל דבר. זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שאמרו חז"ל בפסחים, ביום ההוא, זה פסוק בזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ויקשו, וכי העידנה לב הוא אחד? מה אתה אומר ביום ההוא יהיה השם אחד ועכשיו הוא לא אחד? ותרצו, חז"ל, הידנה מברכין על הטובה, הטוב והאמיתי, ועל הרע, דיין האמת. ולעתיד, כולו הטוב והאמיתי, שיהיה שם השם ושם אלוהים, אחדות אחד. כלומר, בעולם הזה אנחנו מבחינים בין השם לבין אלוהים, לעתיד לבוא, השם הוא האלוהים. מתברר שזה עניין אחד. מבחינה מסוימת ניתן לומר ששם אלוהים, אם כן, ייבלע בתוך שם השם. כן, בקרמל, עם אליהו הנביא, לרגע אחד זה התנוצץ.
למה?
מה קרה אחר כך? רצו לשחוט את אליהו. הוא בהתחלה שחט 400 נביאי בעל, לא רע. מבסוט ממה שהוא עשה, מגיע לישראל, לבית הארמון הקיץ, מארמון החורף של מלכי ישראל, בחלון המלכה, איזבל, אומרת לו, אני הולך להרוג אותך. הולכת להרוג אותך. מה עושה אליהו?
בורח.
מה זה בורח? הוא עכשיו הרג 400 נביאי הבעל, הוא צריך לברוח? אלא מה? הוא רואה שהמדינה ממשיכה להיות נגדו. כלומר, כדי שהמלכה תוכל להרוג את אליהו, צריך שהמשטרה, הצבא, יהיו איתה. סימן שזה לא עבד בכלל. אז לרגע אחד אמרו, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. אחרי הצהריים, אחרי שהם התרגשו מאוד, חזרו לעבוד את הבעל. בסדר?
אבל זה למצוא
את התגלה
של האחדות.
מה התגלה אז? ראו את האש מן השמיים, לא? זוכר, יש אפילו הפטרה. אומנות הפטרה שלא קוראים אותה תמיד, כי לא תמיד פרשת פנחס יוצאת, לפעמים היא יוצאת בתלתה לפורענותה, ואז יוצא שלא קוראים את ההפטרה הזאת בפנחס, אבל לפעמים כן קוראים. בסדר?
התגלה?
מה?
התגלה יש
הרבה מהשמיים,
אז
זה
אחדות
אלוקית
בין
ה... לא, ראו גילוי אלוהים. כן? אז אם כן אמרו, השם הוא האלוהים. אבל זה רק לשעתו. איך כתוב? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. יש פסוק כזה או לא?
כן.
כן, החלו הספרדים אומרים את זה לפני מנחה, ולנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, אז זה בסוף מסתיים בכי שמש הוא מגן, השם אלוהים, חן וחבו ניתן השם, לא ימצאו לאורחים ותמים, נכון? אז אם כן, כתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. אז מי דומה לשמש? השם. מי דומה למגן? אלוהים. כן? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. הכיצד? פשוט מאוד. למה אני צריך מגן? כי השמש מסוכנת. כן? יש שמש. שמש זה מאוד נחמד. זה נותן אור, זה נותן חום, זה נותן שיזוף. אבל צריך להיזהר. אפשר להישרף. אפשר להתייבש, אפשר להסתנבר. אפשר לקבל מכת שמש. אז מה עושים? יש מגינים. קרם, שמשייה. נכון? יש כל מיני דברים, מה שנקרא מגן, מפני השמש. אז השמש זה היוטקה ואפקה. כן? המפגש הישיר עם האינסוף זה מסוכן מאוד. אני עלול להתבטל, להיעלם מול הגילוי הזה. לכן אני זקוק לאלוהים. אלוהים מגן. מה זה אלוהים? הטבע. יש כל מיני כוחות אימפרסונליים שנותנים לי את התחושה שאני יכול להסתדר בעולם בלי הקדוש ברוך הוא. אני עם אלוהים. אלוהים, זה אומר, זה הקדוש ברוך הוא, אבל אינקוגניטו, לא רואים אותו. נכון?
מה?
אינקוגניטו. לא רואים אותו. מה? מה אתה שואל?
מה זה אינקוגניטו?
מה אתה שואל? מה זה אינקוגניטו? זאת מילה לטינית שפירושה בלי שישימו לב, בלי שידעו מי הוא. למשל אדם, נגיד, הוא אדם מפורסם מאוד, ראש ממשלה או אומן ידוע וכדומה, הוא רוצה לצאת לחופש לאיזשהו מקום, והוא לא מעוניין שישימו לב שהוא שם. אז הוא נמצא שם, אבל אף אחד לא שם לב, כאינקוגניטו. אז אותו דבר, ריבונו של עולם, הוא לא רוצה שישימו לב שהוא פה. אז הוא שם מסך, המסך הזה קוראים לו אלוהים. בסדר? אז מצד שני זה מידת הדין. כלומר, מציאות כזאת שבה אין קרבת אלוה, זה מידת הדין. זה נורא להיות בעולם שבו אני לא פוגש את מי שאמר והיה עולם, שבו אני לא פוגש את הבורא. אבל בינתיים אין ברירה. כלומר, צריך איזשהו זמן שבו אני קונה לעצמי את שלומר, את זכות הקיום. אז יש כמה אלפי שנים, ורוב הזמן שבהם יש אלוהים, לא רואים את השם. אבל לעתיד לבוא, אומר הנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי אלוהים. כלומר, יבוא יום שיהיה רק השם לבדו, אלוהים ייעלם. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל האדם ישירות. ואז אין סכנה, וזה במצב כזה שבו אין סכנה לאדם להיעלם מפני המפגש הזה, כי בינתיים האדם מספיק לקנות את זכות קיומו. ואז במקום להתבטל באלוהות, הוא מקיים דיאלוג עם האלוהות.
מה שקרה למשה רבנו יהיה לכל העולם?
מה שקרה למשה רבנו יהיה לכל העולם? אתה שואל. התשובה היא שמה שקרה לאדם הראשון יהיה לכל העולם. יותר גדול.
אתה
יודע? ודאי.
משה רבנו?
ודאי. אדם הראשון הרבה יותר גדול ממשה רבנו. ככה. הלאה.
איך הוא יותר גדול?
אני לא רוצה עכשיו לענות על זה. לא סתם אמרתי. טוב. ותרצו חז"ל, העידנה, אם כן, מברכים על הטובה, הטוב האמיתי, ועל הרע עדיין האמת, ולעתיד כולו הטוב האמיתי, שיהיה שם השם ושם אלוהים. אחדות אחת. וזאת הבחינה, אי אפשר להשיג. כלומר, אנחנו במצב, אומר רב נחמן, שבו זה בלתי אפשרי להגיע למצב כזה, להכיר שהכל לטובה. אלא כשמעלה בחינת מלכות תקדושה מהגלות מבין הגויים. מה?
מבין העקום.
אז מה אם כתוב עקום? כל מקום שכתוב עקום זה צנזורה. כן, כתבו עקום כדי לא לכתוב גויים, אבל התכוונו גויים. בכל בתי המדרש של עם ישראל, כל מקום שכתוב עקום, כשקוראים בגמרא וכו', קוראים גוי. בסדר? הצנזורה למשל הייתה כזאת רודפת את המילה גוי, שאפילו יש גמרא שבה כתוב מודפס, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. ויש סוגיה בגמרא שבה מדברים על גוי שאינו עובד עבודה זרה, אז כתוב שמה עקום שאינו עקום. כן? אז זה ברור שכל הדברים האלה לא שייך. מה זה כוכבים ומזלות? אלא כוון הגוי. אז לכן, אני שוב חוזר על מה שכתוב, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין הגויים. כי עכשיו המלכות והממשלה לגויים. ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כן? כתוב כל אלוהי העמים. איך אפשר להגיד מילים כאלה? אלוהי העמים. וכי זה אלים? וכי יש להם כוח? כן? והתשובה היא כן, יש כוח. למה? כי הם יונקים מהמלכות הקדושה. כי יונקים מבחינת המלכות הנקראת אלוהים, כמו שכתוב אלוהים מלכי מקדם, וכשמעלין בחינת מלכות מבין הגויים, אז נתקיים כי מלך כל הארץ אלוהים. טוב, הדברים האלה מפורשים גם בדברי רש"י, על אותו פסוק שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. ואומר, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. כך אומר רש"י על הפסוק שמה ישראל. כלומר, הפסוק הזה, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, שהוא לכאורה הכרזת האמונה המונותאיסטית, לפי הפרשנות של רש"י, הוא דווקא נותן מקום למחשבה שיש אלים, חוץ מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום.
איך למה?
איך למה? כי מי שהקשיב, אגב, יודע, כי אני אמרתי, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, אז מי הם אלוהי הגויים? לא השם אלוהינו, אלא יש להם אלילים, נכון? פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים תחת כל השמיים. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. זאת אומרת שריבונו של עולם משגיח עלינו ישירות, ולכן הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, כי עליהם הוא משגיח דרך מסכים, דרך ההשגחה הכללית של שרי אומות העולם. אבל עם הזמן השרים הולכים ונעלמים, ולכן השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז זה הפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואומר, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ככה אומר רשי על הפסוק הזה. אם כן, מעניין לראות שהפסוק הזה, שהוא הכרזת האמונה המונותאיסטית של היהדות, הוא דווקא נותן מקום למחשבה שיש אלים. עכשיו ברור לך איך? זה פשוט בדיוק כמו שאמרתי מקודם. כן, רק קשה. זה שאלה יפה. מה זה מעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין הגויים? אתה שואלה אם זה מדינת ישראל. לא. מדינת ישראל זה בריבוע. מה שרב נחמן מדבר, מה אני עושה כל זמן שאין מדינת ישראל? איך אני מעלה בחינת מלכות מבין הגויים? כלומר, איך כשאני נתון בתוך הקליפה הנוראה הזאת שרובצת עלינו של השליטה הרוחנית והמדינית של האומות עלינו, איך אנחנו מצליחים בתוך המצב הזה להיות בני חורין? ברור? ברור שמאז שיש מדינת ישראל אין מה לדבר. כלומר, זה כמעט הופך את התורה הזאת לפסה. יחד עם זאת, יש הרבה מה ללמוד מהתורה הזאת. כן. דבר. בחינת מלכות, דקדושה. כתוב דקדושה או לא? אבישי. אז למה אתה שואל בכלל? כתוב דקדושה. מה זה מלכות דקדושה? של ישראל, נכון? כלומר, מלכות של הקדושה שמתגלה דרך האומה הישראלית. כן.
אז אלוהים מלכים קדם.
הוא רוצה להראות שאלוהים זה בחינת מלכות. אז הוא מביא פסוק שבו אלוהים כתוב בבחינת מלכות. אלוהים מלכי.
מה זה מקדם?
זה לא משנה המילה מקדם. מה שהוא רוצה להראות זה שאלוהים מלכי. בסדר? כן. שאלוהים, שבחינת מלכות הקדושה, הופך להיות מלך על כל הארץ. ואז אין יותר שלטון של האלוהים ההם. הם מתבטלים, נכון, השם אחד. כמו שאומר רשי, שמה ישראל השם אלוהינו, כמובן אלוהינו, שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. אז מי אלוהי הגויים בינתיים? אלוהים אחרים. אבל עתיד לבוא, השם אחד לכל העמים.
אלוהים או השם?
השם כתוב, אמרתי, מה אמרתי, השם אחד או אלוהים אחד? ולכן... כן, כי מלך כל הארץ אלוהים, הכוונה בחינת מלכות של שגילוי השם, אז אלוהים מתאחד עם שם הוויה, ואז מלך כל הארץ אלוהים.
נאמר, לפי זה, הגלות, הגאולה, השלמה תגיע, רק אשר נברר את כל הניתוצות של הקדושה שיש לבית.
כלומר, מה שאתה אומר בצדק, שמאז שביררנו את כל ניתוצות הקדושה מהגויים, לכן חזרה המלכות אלינו והגיעה הגאולה, בתשח. כלומר, אם נגאלנו בהביאה התשח, זה סימן שגמרנו את עבודת תיקות הניתוצות. שהרי הגיע הגאולה. יש הרבה עבודה, אבל גאולה כבר הייתה. כן.
כשההשכחה עוברת מהשרים לקדוש ברוך הוא עצמו.
נו.
כשהשרים נעלמים, זה מחולל מלחמות?
כשהשרים נעלמים, האם זה מעורר מלחמות? זה משקרה שירת הברבור. יכול להיות. לא הכרחי. טוב, אולי נמשיך. תנסה.
אם עכשיו
הגענו לארץ ישראל, אז ממה הגויים יונקים? מה אתה רוצה?
שאלה טובה.
הוא יודע את זה, אתה לא צריך לשאול. לא, סתם, זה פשוט מכביד על השיעור. כן, אני חוזר על שאלתך, כיוון שהייתה הפרעה באמצע. אם חזרנו לארץ ישראל, אז עכשיו ממה הגויים יונקים? תשובה, ממדינת ישראל. ולכן, אין פלא ש... במיוחד מאז מלחמת ששת הימים, אבל גם לפני כן, יש תופעה מוזרה מאוד בתקשורת הבינלאומית, ש-20% מהתקשורת, מהחדשות, זה על מדינת ישראל. וזה כבר עשרות בשנים. והדבר הזה אומר דור שני, לא דור שלישי. כי זה אומר שכנראה אנחנו 20% מהאנושות. מכאן שיש לפחות מיליארד יהודים, אולי אפילו קצת יותר. נכון? אלא כנראה שהם מרגישים שפה יש מוקד של קודש שהולך ובוקע, ואז עושים את הכל או כדי לנוק ממנו או כדי לחבוט אותו. כתוב, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו חולמים, לא מבינים בכלל מה שקורה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם, לא אלוהים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה עושים היהודים כל בוקר? פותחים רדיו, מה אמרו הגויים היום? נכון? אמרו, אז הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה אמרו היהודים? מה הם אמרו? הגדיל השם לעשות עם אלה. וואו, אם הגויים אומרים זה בטח נכון. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. בסדר? בסוף, אז יוצא שגם הישראלים בסוף מסכימים לזה. בסוף גם הדתיים, ובסוף בסוף גם הרבנים. כן, הלאה. ואי אפשר, עכשיו, פה, כל מה שאנחנו אומרים פה זה על מדינת ישראל, אבל רב נחמן, הוא נמצא בעולם שבו אין הגילוי של האור הגדול הזה. בזמן הגלות, הרבה דברים שבויים. הדבר השבוי העיקרי הוא הדיבור. כן, כלומר, עם ישראל אין לו מה לדבר בזמן הגלות. אף אחד לא מקשיב, הפה שלנו חסום, וגם כשאנחנו מדברים אף אחד לא מקשיב. היה איזה גוי אחד לפני 300 שנה, בשם ז'אן-ז'אק רוסו. פילוסוף. מה? מה אתה אומר? אני אמרתי יהודי? כמה שאלו שמספרים לילדים שסיפורים, אז אומרים ככה. האם זה היה באמת? האם זה כאב לו? האם הוא בכה? האם הם היו יהודים? כן. לפעמים שואלים, האם היו דתיים? כן. לא, ז'אן-ז'אק רוסו היה גוי. גוי. עכשיו, הוא כתב הרבה דברים, הוא אבי הרעיון של האמנה החברתית ועוד כל מיני דברים יפים. הוא אמר באחד הספרים שלו על החינוך, הוא שואל, הרי ברור למעלה מכל ספק למרצים באוניברסיטת הסורבון, שהייתה באותם הימים אוניברסיטה דתית בפריס, הוא אמר, ברור למעלה מכל ספק עבור המרצים בסורבון, שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. ברור באותה מידה של ודאות לרבנים באמסטרדם, שאין לנבואות אלה כל קשר אל ישו. לפיכך נראה לי שלעולם לא אדע מהי דעתם של היהודים, כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם, שבה, עם בתי מדרש ואוניברסיטאות, שבה הם יוכלו לדבר ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. עד כאן תורף דבריו. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? שבאמת, יש כלל, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. לכן, כשאנחנו יוצאים מן הגלות, החג נקרא הפה צח, הפה נפתח. יש אפשר מה לומר. עד אז, הדיבור שבוי. אבל איך אדם שנמצא בתוך מצב כזה של שלטון של אומות העולם, יניקתם ממלכות דקדושה, איך הוא יכול להשתחרר? הוא צריך לשחרר את הדיבור באיזושהי צורה. באופן פרטי. איך הוא עושה את זה? הנה. ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים. לפני תלמיד חכם. אם האדם בא ומדבר על מה שיש בפנימיות נפשו לפני תלמיד חכם, ואז הדיבור נפתח, משתחרר. על ידי זה, יש בהגדה של פסח דבר מאוד מעניין. אומרים, תם, חכם, מה הוא אומר? יש לו שאלה. מה העדות והחוקים וכו'. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? יש לו שאלות. תם, מה הוא אומר? מה זאת? גם לו יש שאלות. ושאינו יודע לשאול, אולי זה דווקא החניך האידיאלי של המחנך הדתי. סוף סוף אחד שלא שואל שאלות. אז אני אגיד לו את כל מה שהוא צריך לחשוב, והוא לא יקשה עליי קושיות. נפלא, לא? מה אומרת ההגדה של פסח? את פתח לו. אם הוא לא שואל שאלות, אל תגיד לו שום דבר, תלמד אותו לשאול. כלומר, זה שהוא לא שואל, זאת בעיה, כי הוא לא פותח את הפה. לכן הוא אומר, ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזהו פירוש קחו עמכם דברים ושובו אל השם. נכון? פסוק כזה בהושע, בהפטרה של שבת תשובה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים? זה וידוי דברים, זה בחינת מלכות. איפה הוא לקח שדברים זה לשון מלכות? כמו דבר אחד לדור. דבר לשון מנהיג ומושל. לא סחבק, מנהיג. זאת אומרת, דבר, כן, לשון להדביר. להדביר זה להנהיג. מה קרה? אני רואה את הברק בעיניים שלכם. עכשיו, מה? אז רגע שאני אשאל, נוסע סביר. אז בעצם מה שאומר שדיבור ודבר זה אותה בחינה.
למה דבר
זה מנהיג? זה המשמעות של המילה הזאת בחזל. כן? דבר אחד לדור, הכוונה מי שמנהיג. מה? בארמית, כן. דבר זה לקחת אנשים. או למשל להדביר. כן, המדבר. מה זה המדבר? מקום שבו הצון מנהיג, הרועה מנהיג את הצון. והנהג את הצון אחר המדבר. נכון? זה עברית פשוט. כן, בעברית, המילה דבר, פירושה מנהיג. אז החל אומר שגם דבר דומה למילה דבר. ולכן קחו עמכם דברים, כלומר אתם צריכים להעלות את המלכות על ידי דיבוריכם. בסדר? מלכות, משון מנהיג. ושובו אל השם, מה זה שובו אל השם? שלא שובו אל אלוהים, אלא שובו אל השם. שיתקנו ויעלו את הדברים. את בחינת מלכות בחינת אלוהים אל השם. היינו כנעל, בשם מעלה לדבר, באלוהים מעלה לדבר, היינו שידע שכל מאורותיו כולם לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב והמטיב. כלומר, על ידי שאדם עושה דוידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי כך הוא הפה, הדיבור נגאל, ומכוח זה הוא זוכה לבחינת לעתיד לבוא שהכל אחד ומטיב. ואין דבר שהוא רע, הכל לטובה. כן, מה השאלה? האם זה על חטא? האם וידוי בו על חטא? בוא נבדוק מה כתוב כאן. אי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא אלא על ידי וידוי חטא לפני תלמיד חכם? לא כתוב, נכון? וידוי דברים? אני לא יודע מה זה וידוי דברים. זה לא כתוב שזה דווקא חטא. זה יכול להיות גם על חטא, אבל לאו דווקא. למה דווקא לפני תלמיד חכם? זה בשביל זה רב נחמן מקבל משכורת, להסביר לנו את זה. בסדר? בכלל יש כלל גדול שכל מה שרב נחמן רוצה להסביר הוא מסביר, ולכן הדרך היותר פשוטה להבין מה הוא מתכוון זה פשוט לקרוא אותו. והאפשרות לקרוא אותו היא תלויה בזה שיתנו לי לקרוא. כן? בבקשה, מה השאלה? מה זה? כשמשה רבנו אומר לא יש דברים אנוכי, למה הוא מתכוון? אני לא יודע, כי זה לא הפסוק שאני לומד עכשיו. לא, זה מספיק מסובך גם ככה. לא צריך להוסיף דברים שבאופן אסוציאטיבי מתקשרים. אני זוכר פעם היה לי תלמיד לפני כמה שנים, כל דבר שהייתי אומר, הוא היה אומר, האם זה לא קשור לי? אז אמרתי, לא, זה לא אכפת לי למה זה קשור. מה שאני רוצה לדעת, מה שנאמר. אחרי זה נראה אם זה קשור למשהו. בסדר? כן, כי זה מזכיר כל מיני דברים מעניינים, אבל ככה אי אפשר להתקדם. נכון? אתם מסכימים איתי? נפלא. אתה רואה? כולם מסכימים שאי אפשר ככה להתקדם. טוב. וכשידע, אגב, זה אחד הטריקים הידועים של מרצה. כלומר, אם יש מישהו בקהל שמהווה בעיה למרצה, אז הוא מקומם את שאר הציבור עליו. כן, טוב. לא, לא חס וחלילה שיש משהו. טוב.
מה? אני מצטער, אבל התהליך האסוציאטיבי שבן אדם עובר כשהוא שומע משהו זה גם הצורה שהוא מבדל את האמת.
נכון.
אז להגיד לבן אדם שלא יעשה שאלות אסוציאטיביות, שהוא מנסה לבדל את האמת של מה שהרב אומר בחיפוש,
אתה צודק, נכון לוטין. אמנם זה נכון שהאסוציאציות זה מה שעוזר לאדם להבין את מה שנאמר, אבל אני לא יכול להיענות לזה. מסיבה פשוטה, כי אני רוצה לתת שיעור שהוא טוב לכולם. והאסוציאציות שבנפש שלך, הן שונות מהאסוציאציות שבנפש של השני. ואז אני צריך, נגיד, כמספר התלמידים, כך מספר האסוציאציות, לפחות אסוציאציה אחת לכל שנייה. אז אני צריך להתייחס לכל זה, מה יהיה? טוב. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה. כן, כלומר, שהוא יודע איך שהשם הוא האלוהים, איך שגם הרע מכוון לטובה, זה נקרא ידיעה שלמה. כי עיקר הדעת, הרי אתם זוכרים מה שאומר רש"י, על רוח ממללה, שבה אדם נתוסף דעה ודיבור. כלומר, הדיבור של האדם הוא לא סתם דיבור, הוא דיבור שבא אחרי הדעת. והדעת זאת ידיעה מאוחדת. מה פירוש מאוחדת? הוא אומר כך, כי עיקר הדעת הוא האחדות של חסד וגבורה. חוג, כן? חסד וגבורה, כמובן בכתבי אריזל. זה נקרא דעת. היינו שלא יחלוק, או לא יחלק הכוונה, בין חסד לדין. כן, חסד פירושו חסד, גבורה פירושו דין. ואחד האינטואיציה, הייתי אומר, המרכזית של האמונה היהודית, זה האחדות של המידות. שמידת החסד היא בעצמה מידת הדין. ומידת הדין היא בעצמה מידת החסד. אחדות המידות. וזה נקרא, בעולם השמות האלוהים, שם הוויה, י' כ' ו' כ', שמאחד את כל המידות. לעומת אלוהים, שזה ריבוי של מידות. אז האינטואיציה הפנימית היא הדעת, שכל זה עניין אחד. איך אומר הכתוב בפרשת משפטים? זובח לאלוהים יחורם. בלתי לשם לבדו. מה זאת אומרת? זובח לאלוהים, יש הרבה הרבה ערכים, אלוהים רבים. אם אתה זובח לערכים האלה, יחורם, חייב מיטה. כי ברגע שאנחנו לוקחים ערך אחד בין כל הערכים ומעלים אותו על נס, זה היסוד של עבודה זרה. זה אלוהים אחרים. לכן בזביחה, בקורבנות, כל ספר ויקרא מזכיר רק שם המיוחד, רק י' כ' ו' כ'. בעבודת הקורבנות, אומר הרמב"ן, כדי לעשות אחדות בעולם. אז זה מה שנאמר כאן. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד וגבורה. זה נקרא דעת. היינו שלא יחלוק בין חסד לדין, ויברך על כולם הטוב והמיטיב. כן.
לברך בגלל היום, אמרת רק להתיב לטוב.
כן, מי שזוכה לבחינה הזאת, הוא יכול לברך הטוב והמיטיב.
גם בעכשיו?
אם הוא זוכה לבחינת עתיד לבוא, אז כן. אבל זה לא ההלכה. זה הלכה ליחידי סגולה. מי שמגיע לבחינה הזאת, הוא יכול גם לברך הטוב והמיטיב. וזה נקרא השם אחד ושמו אחד, כמאמר חז"ל, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והמיטיב. וזהו השם אחד. אז מה זה השם אחד? זה בחינת השם. ושמו זה בחינת אלוהים מלכות. כמו שכתוב, ויעש דוד, שהיה מלך, שם. אחד, גמטריה אהבה. כן? א', ח', ד', 1, 8 ו-4, זה 13. אהבה, א', ה', ב', ה', 1, 5, 2, 5, גם כן 13. היינו, הן השם שהוא רחמים, הן שמו שהוא בחינת אלוהים בחינת דין, כולם לטובתך מחמת אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כלומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר, השם בבחינת רחמים, אלוהים בבחינת דין, בבחינת מלכות, בבחינת דינים, כל זה אחד, אהבה. כן? כמו שכתוב, את אשר יאהב, השם יוכיח. וכתיב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן, אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כן? גבורה ודין זה אותו דבר, זה מילים מתחלפות אצל המקובלים. לכן פשוט הוא מסביר לך, כיוון שהוא הביא ביטוי של הארי, אז הוא מתרגם לך אותו בעברית, של ימינו, דין. בסדר, אז עכשיו זה, הבנו אם כן מהי המגמה. המגמה היא גילוי האחדות, ומי שמגלה את האחדות בין החסד לבין הדין, בין הטובה לבין הרעה, אז הוא בבחינת לעתיד לבוא, יש בחינה של ההלל דבר על הכל, כמו אכילת מצה ומרור, וכמו אכילת, כמו, איפה עוד מצאנו האחדות? יש כל מיני ביטויים של האחדות. כמו אנוכי השם אלוהיך אשר רציתי לך מארץ מצרים וכו'. כן.
אם השם הוויה זה חסד?
לא. שם הוויה זה רחמים. כן.
אז
ואלוהים זה מידת הדין. נו, אז מה? למה השם של הרחמים כולל את הכל? כי הקדוש הוא מתה כלפי חסד, שגם הדין הוא כלול ברחמים, לא ההפך. כן, שהדין משמש לרחמים. כמו אשר יוהב השם יוכיח, כלומר אדם נותן, נותן, אדם נותן תוכחה לבנו. האם הוא שונא את בנו או אוהב את בנו? הוא אוהב, אבל זה מתגלה לכאורה כדין. כן.
למה?
למה האחדות קשורה לאהבה? כי אחד בגמטריה אהבה. מה זה אהבה? זה שאני מחובר. אני אוהב, כמובן יש לי קשר. אז אם אני אוהב באמת, הכל קשור. איך אומר הרב קוק? האהבה צריכה להיות שלמה בלב לכל. אם אתה אוהב, אין גבול למה שאפשר לאהוב.
וזה רחמים?
חסד, רחמים. לעניין זה, זה אותו דבר. לעניין זה. בסדר? המשך. ועוונותיו של אדם. אדם שיש לו עוון, הוא לא יכול לחוש את האחדות הזאת. איך אומר הרב קוק באורות התשובה? העבדות החטאית. כל זמן שאדם בחטא, הוא עבד. כלומר, החזרה בתשובה באה בגלל התביעה הפנימית של חירות של נפש האדם. הנשמה לא יכולה לסבול יותר את הכבלים שהחטא מטיל עליה, הכבלים הכבדים האלה. צריך לצאת מזה. צריך לשחרר. ועוונותיו של אדם, עוונותיו, איפה הם? הם על עצמותיו. אתה רוצה לראות כמה עבירות יש לבן אדם? פשוט תסתכל על העצמות שלו. הכל כתוב שם. פשוט, תיקח. תעביר ברנגן, אומר הטכנאי רנגן, וואו, כמה עבירות, אה? כן. ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו. מה זאת אומרת שהם על עצמותיו, תגידו לי? למה משמשות העצמות? העצמות משמשות להעמיד את האדם. נכון? בלי עצמות, אנחנו הופכים להיות ברבה אבא. נכון? או יותר גרוע מזה, הג'יני של הלדין. מרשמלו כזה, נכון? מרשמלו, כן. לכן זה נקרא יצר הרע, שהוא לא מרשמלו. עכשיו, זאת אומרת, האבון חקוק בעצמות של האדם, כלומר במבניות הנפשית שלו, זה הכוונה. במבניות הנפשית שלו. במבניות, מבניות, סטרוקטורליות, הנפשית שלו. אם כן, אומר כאן, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שנאמר, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. פסוק ביחזקאל. וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. זאת אומרת, כל עבירה, כמו כל מצווה, זה ביטוי של רצון. אבל יש רצון ישר, יש רצון עקום. כשהרצון הוא ישר, האותיות הן אותיות יפות, הן אומרות מילים יפות. ברגע שזה עבירה, זה רצון עקום, שמופיע כמילים רעות. לכן אומר, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. אותיות זה אבני היסוד של הדיבור. כלומר, העבירה משנה את אופי הדיבור של האדם. וכשעבר, איזה עבירה? אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלב הזה שעבר בתוך התומעה. הרי יש אותיות בתורה שאומרות, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. אז אם אדם עבר עבירה, האותיות של הדיבור האלוהי הזה עוברות אל התומעה. כי כל דבר מחזיק על ידי דיבור. איך אומר הבעל שם טוב על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. נכון? זה פסוק בתהילים קי"ט. יש פסוק כזה, נכון?
כן.
איך אתה יודע? בפתיחת ההיכל של... של ימים נוראים, שומעים את זה כמה פעמים, נכון? לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. מסביר הבעל שם טוב, מה זה דברך? דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים. הדיבור הזה עד עכשיו נמצא בשמיים, הוא מחיה את השמיים. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. אז מכוח מה הרקיע מתקיים? בגלל הדיבור יהי רקיע. אז לעולם השם דברך שאמרת יהי רקיע ניצב עד עכשיו בשמיים. או, אז מה? מה מחזיק את השמיים? הרצון האלוהי, נכון? מהו הרצון האלוהי שיהיה שמיים? יהי רקיע בתוך המים, נכון? או לא? כן. אתה בטוח מה שקורה? מה זה משנה מה זה יהי רקיע? הרקיע זה סוג של שמיים, נכון? כתוב, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים? אוקיי. אז אם כן, לעולם השם דברך שאתה אמרת יהי רקיע, ניצב בשמיים, וזה מחיה את השמיים עד עכשיו. בסדר, דבר פשוט. מה כל כך מסובך? אז אם כך, מה שהוא אומר, יש דיבורים בתורה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, וכו', נכון? דיבורים של לוין. הדיבורים, האותיות האלה, הרצון האלוהי הזה, כביכול נופל אל התומעה. כן? זה מה שאומר כאן. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלב הזה שעבר בתוך התומעה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהיא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך הגויים, ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור של הלב, לא יהיה לך. איפה זה לקוח, הפסוק הזה? מה?
שמות
כף. בעצרת הדיברות. שמות פרק כף. איך אתה יודע?
כתוב.
זה כתוב. איזה פסוק?
ג'.
נכון. כן, ג'. כן. אם עבר על דיבור של הלב, לא יהיה לך. אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור, הוא בונה צירוף רע. ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו. ונוקם בו. כלומר, הדיבור מתוסכל נורא. במקום שיעשו מה שנאמר בו, עשו את ההפך. ועכשיו הדיבור שבוי בתוך העצמות. אז הוא נוקם בעצמות. כמו שנאמר, עוונותיכם היתו אלה. וכתיב, תמוטט רשע רעה. כלומר, הרע שהוא עשה, זה מה שהורג אותו. ועל ידי וידוי דברים, הוא משתמש שוב בדיבור, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם, ונעשה מהם הדיבור של הוידוי. מאשמנו, בגדנו וכו'. כלומר, אדם אומר את המילים האלה, ואז הוא מעלה את הלווים האלה מן העצמות. כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. מעצמות יוצא הדיבור, האמירה. הוא מחריב הבניין והצירוף הרע, הוא בונה מהם מלכות לקדושה. כלומר, אותם העבירות הופכות להיות מצוות על ידי הוידוי. וזהו שאמרו חז"ל, בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים. כן, הרי לקחו את הארון של יהודה ממצרים, וכל זמן המדבר היו שומעים פלונג, 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 בסדר? כלומר, העצמות של יהודה היו מתגלגלות בארון. למה? בגלל המעשה של תמר. עד שאמר משה, שמע השם כל יהודה ולעמות הביאנו. ברגע שמשה אמר את המילים האלה, שופ, העצמות הפסיקו לעשות רעש. שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה וידוי, שיתוודה. הרי מה אמר יהודה? הוא אמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתי עלי של הבני. ברגע שהוא אמר את זה, אז זה הוידוי. ואז משה הזכיר את הוידוי, וכן הבלי, וזה דווקא עצמותיו היו מגולגלים, עין שם, למה? על שם, ותהי עוונותם חוקה על עצמותם, ועל ידי הוידוי ניתקנו, ועלו כל חד לדוחתי, כל עצם בא למקומה. ויהודה זה בחינת מלכות, כן, הרי יהודה הוא זה שמעביר את המלכות. רמז שבחינת מלכות ניתקן על ידי וידוי דברים, וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הוידוי, כי כן צריך שיהיה הוידוי לפני תלמיד חכם. אז משה ודאי תלמיד חכם, לא? וכל תלמיד חכם הוא בחינת משה, כמו שאמרו, משה שפיר כאמר. ובזה שזכר משה הוידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה, ועל ידי זה נתקן בחינת המלכות, ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו. מה? למה צריך בכלל את תלמיד חכם?
לא, למה משה הזכיר
למה צריך משה? למה צריך תלמיד חכם? זה מה שאתה שואל. אם הקדוש ברוך הוא לא זוכר לבד. אז כאן אתה לומד שצריך איזה משהו אנושי. איזה ביטוי לה. כלומר, כשאדם משתחרר, אם הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים כמו משה, אין בעיה. אבל אם לא מדבר פנים אל פנים, אז זה כמו תלמיד חכם. עד כאן להיום. שלום.